שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
9 ימים של אלפי רקטות ששוגרו לעורף הישראלי, מאות תקיפות של חיל האוויר בעזה, מאומות אלימות בערים המעורבות, וכמה אירועים חריגים בגבול הצפוני מביאים להגברת הלחץ הבינלאומי להפסקת מבצע שומר החומות. מה הושג במבצע הזה? מה הפסדנו בו? ומה יקרה ביום שאחרי? אנחנו נדבר על כך עם אלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.
החיים המשותפים עם החברה הערבית והבדואית ספגו מכה קשה מאוד במהלך המהומות שהתפתחו סביב מבצע שומר החומות. ככל הנראה, היחסים עם החמאס יוסדרו בקרוב לזמן כלשהו ובפורמט כלשהו, אבל את היחסים בתוך החברה הישראלית בין היהודים לערבים צריך לשקם ומהר. איך עושים את זה? מרב ארלוזורוב תסביר את העמדה שלה.
בתוך האירועים הביטחוניים יש גם כלכלה ועסקים וכסף, וגם כסף וירטואלי. בימים האחרונים ספגו המטבעות הקריפטוגרפיים ירידות חדות בעקבות ההודעה של אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, על כוונתו למכור את ההחזקות שלו בביטקוין. כן, האיש שתרם לעליית הביטקוין גם תורם לנפילתו כעת. מור אסיה, מנכ"לית משותפת בחברת iAngels, תנתח עבורנו לאן הולך הביטקוין. יאללה, מתחילים. שלום לעמוס גלעד.
שלום.
אלוף במילואים, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, ועוד כמה תארים, ראש האגף המדיני-ביטחוני לשעבר. הרבה מאוד דברים משמעותיים עשית בתחום הזה. אנחנו רוצים לבדוק איתך 9 ימים לתוך מבצע שומר החומות. מה הושג עד עכשיו במבצע הזה, ומה לא הושג?
יש פה שני מעגלים. במעגל הצבאי, אני חושב שהמעלומות מכוונות היטב, התוצאה תהיה הרתעה עד הסבב הבא. במעגל האסטרטגי, אין אסטרטגיה חוץ מהחלה והחלשה של החמאס. החמאס לשיטתו שיש לו אסטרטגיה, אבל אין לו את הכוח הצבאי כרגע מתאים, אבל יש לו אסטרטגיה ברורה. קודם כל החזון שלהם שישראל לא תתקיים. לשיטתם יש להם הישגים שהם לא חלמו עליהם. זאת אומרת, הם חלמו עליהם, אבל לא חלמו שיקרו. זה הפיצול בין יהודים לערבים, מגיני ירושלים, מגיני האסלאם, המקומות הקדושים, הפלסטינים, החלשת הרשות הפלסטינית. הם נכשלים בתחום הצבאי, אין להם את המנהרות ההתקפיות, הרקטות שלהם לא פוגעות כפי שהם היו רוצות, 90% מסוכלות על ידי הטכנולוגיה, בממד הימי. זאת אומרת, בתחום הצבאי יש פה הישגים שיכולים להחזיר את ההרתעה לתקופה מסוימת. הם לעולם לא יסכימו, כל עוד שהם בעזה, מה שאני קורא חמאסטן, הם לא יסכימו לעולם לפירוז, גם לא במוצהר, כלומר, גם הצהרה שהם לא יכבדו אותה, הם לא ייתנו.
אבל תאמר לי, כמה זמן שקט אנחנו נקבל? כי גם הם לומדים מן הסתם איך לחדש את המלאים שלהם, וגם הם יסיקו מסקנות מהסבב.
נכון, שאלה מצוינת. אין תשובה טובה כמו לשאלה. אבל אני מעריך שזה יכול להיות שנה, שנתיים. תלוי בתוצאת הסיום.
זה הכל, ממוצע 18 חודשים ויש לנו עוד סיבוב?
שוב, זה לא מתמטיקה.
לא, אני יודע, אבל...
קטנים ואנשים מתבססים על ההרתעה שהוגעה בלבנון. בלבנון זה שונה, ובדבר אחד זה רק החמיר. יש היום 150 אלף רקטות שמכוונות אלינו, והחיזבאללה והאיראנים מתבוננים מה מתרחש פה בעזה, לראות מה כושר העמידה, והם קצת מנסים באמצעות בעלי בריתם הפלסטינים לחמם את הגבול, לראות רקטות לא יעילות, זה הכל איתותים. יכול להיות שאני טועה, וזה לא יהיה שנה, ויכול להיות שיש שנתיים. אבל זה פרק הזמן שנראה לי שאנחנו נשיא, כי אין פה הכרעה שלהם, המנהיגים שלהם בחיים. מלאי הרקטות יורד, כושר הייצור ירד, אז הם עשו מאמץ. ואני גם מוטרד מאוד מאוד מהתחושה שלהם, שיש בה צדק מסוים, שהם הצליחו לחולל מה שהם חלמו שנים, מה שאמרתי, הבאומות, הפרעות, קוראים לזה פרעות, כמו ב...
בתרפת, כן.
כן, שאני מציע לקרוא לזה טרור. כל איום על ביטחון של מדינה, של דמוקרטיה במיוחד, אם הדמוקרטיה לא יודעת להגן עליה, וניסיון היסטורי מצטבר, אז זה בסוף מוכרת.
רגע, אבל לפי מה שאתה אומר, עמוס, ישראל מצליחה צבאית ונכשלת מדינית, והחמאס בדיוק ההפך, נכשל צבאית ומצליח מדינית.
נכון, וזה מה שמזין אותם. לכן, אין להם בעיה לומר לעצמם, אוקיי, כרגע הונחתו עלינו מכות, יש לנו הישגים מדיניים, רק השביתה הכללית הזאת. שיש לערבי ישראל, כולל במגזרים רגישים כמו תחבורה, היא מבחינתה מסק, ירושלים בראש מעייני העולם, המערכת הערבית, הרשות הפלסטינית מאוד נחלשת. אני כשהייתי אחראי להערכת כל המזרח תיכון, אבל ערפאת, אני טענתי שהוא רב מרצחים שדינו להיעלם, כי הוא לא האמין בשלום אמיתי, אלא בשלום שהורס את אבו מאזן. הוא עובד עם מערכת הביטחון שלנו, לא משום שהוא משתף, אלא משום שהוא חושב שהפתרון המדיני הוא הנכון, ואותו אנחנו דוחקים לפינה, ואנחנו מטפחים, או אם לא מטפחים, לפחות לא מחלישים את החמאס. והחמאס, צריך לומר, הפתיע אותנו אסטרטגית בכך שהוא פתאום יצא מהנוסחה שהוא רק עובד לפי שיקולים כלכליים ומשילות בעזה, ופרץ לעבר התחום הלאומי, שהוא התחום שמעניין אותם.
כן, הרי תמיד רבנו על מזוודות כסף קטרי, לא רבנו על מעמדה של ירושלים.
נכון, אבל זה טעות. תמיד צריך להכיר את האויב, לא על פי היגיון שאנחנו קופים עליו, אלא על פי היגיון שלו. החמאס זה ראשי תיבות של חרק המוקם האסלאמי, התנועת ההתנגדות האסלאמית, אפילו המילה פלסטינה, הוא חלק מהאחים המוסלמים. בעולם הערבי, חוץ מטורקיה במזרח תיכון, שהיא מדינה לא ערבית, יתרו את האחים המוסלמים כאויב והדבירו אותו. הם או בתי כלא או מפוזרים. זה לא אומר שהעלים אותם, זו תנועה שקיימת קרוב ל-100 שנה. היא תנועה מאוד מסוכנת עם שורשים חברתיים, לאומיים וכיוצא בזה. אבל בחזון שלהם, מה שקשור לישראל, החמאס, שאנחנו מחזיקים אותו על פי תפיסתנו, מוחלש ומורתע, והבידול, האסטרטגיה הזאת היא כנראה פשטה את הרגל. או נכשלת בביטוי יותר עדין, וצריך אסטרטגיה חדשה. האם תהיה כזאת? לדעתי לא.
ככל שאתה מצליח לנתח את המהומות בתוך ישראל, בין ערבים ישראלים לבין קצת איזושהי שכבה של יהודים שמעוניינים לתת תגובת נגד, האם זה סיפור שבמהותו הוא סיפור נקרא לו לאומי, או האם זה סיפור שהוא יותר חברתי, במובן של חלק מהאוכלוסייה שמרגיש פה לא חלק מהמדינה כולה, מרגיש פה שאולי יש פה אפליה נגדו, ויוצאים מזה דברים שקשורים למצב כלכלי, למצב חברתי, למצב של קנאה כלכלית. כמה אתה נותן למה בסיפור הזה?
אני אגיד לך איך אני מציע להציג את זה. כל מה שאתה אומר הוא חשוב ויש לו משקל, אלא מה? הצוויון שזה הוא לאומי, כי בסוף זה קריאת תיגר על סמכות המדינה, ולכן כל פורע, ערבי או יהודי, או יהודי או ערבי, צריך פשוט להתמודד איתו חזיתית, צריך להפעיל שרשרת של טיפול בו, שזה מעצרים מיידיים, הפעלת שירות הביטחון הכללי, מוכיחה שמבינים במדינה שזה עניין לאומי, זה סכנה לביטחון המדינה, אחר כך שיפוט מהיר ושיפוט לטווחים ארוכים. אסור שהשוליים יהפכו למרכז, עדיין המרכז, קרי, רוב האוכלוסייה הערבית ורוב האוכלוסייה הערבית, הם מעוניינים בדו-קיום, אבל אם השוליים האלה לא יבלמו, מצד אחד מין נוער גבעות כזה, מצד אחד פורים שזורקים בקבוקי תבערה, גם אם שורפים ילד ערבי או יהודי, זה פשיעה לאומנית, טרוריסטית, נגד ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית, ולכן צריך להפעיל את זה, לפעול נגד זה, כאיום ביטחון. כל הגורמים האחרים שאמרת, זה גורמים שמתדליקים את זה. אם למשל אנחנו מרשים שבמגזר הערבי יהיו כמויות אדירות של נשק מתוך הנחה שהערבים הורגים זה את זה. זה כסילות ואבילות במדרגה ראשונה. לעולם אלימות לא נשארת בתחומים שאתה חושב שהיא נשארת. במילים אחרות היא מתפשטת הלאה. וזה אין סמכות לשלטון. מדוע אישה ערבייה יכולה להירצח כל 3 ימים ולא קורה שום דבר ואף אחד לא נתפס, או ארגוני פשע? הם תחומי מדינת ישראל. יש חלקים, יש רושם שחלקים מהמדינה ניתקים מריבונותה, זה לא יכול להיות.
לאור ההצלחה של חמאס בזירה המדינית והאפשרות שהוא יגרור גם את החברה הערבית בישראל,
אני חושב שהם מאוד מרוצים מזה.
כן, וגם את אולי מהגבול הלבנוני, האם במערכת השיקולים של הקברניטים בממשלת ישראל צריכים לקחת בחשבון גם את האלמנטים האלה, בנוסף כמובן ללחצים הבינלאומיים של ארצות הברית וכו'.
צריך לשבור את ממש לשבור, אין איזה מילה, ומהר, את כל ולמנוע את החיכוכים האלה בין פורעים מכל הזה, פורעים טרוריסטים, בעיניים טרוריסטים.
לא, זה ברור, השאלה אם צריך לסיים גם את המבצע בעזה בגלל הלחצים הפנימיים.
כדי להשתיק או להרגיע את הדבר הזה שהתחיל, לפני שיגדל.
כמה ימים, לא נראה לי שיש לו תוחלת יותר ארוכה. יש לך מצד אחד מודיעין שאתה יכול ללמוד באמצעותו עד כמה הם נפגעים, אבל לא צריך לבערבב בין פגיעות פיזיות שיביאו לנו הרתעה, נניח משופרת, לבין התחושה שלהם שהם הצליחו לגרום לישראל מעצמת על אזורית נזק מדיני אסטרטגי כבד, שאנחנו פתאום במוקד העניין הבינלאומי, ארצות הברית עוסקת בנו, מועצת הביטחון, גם אם ארצות הברית מונעת החלטות קשות, מדינות ערב אומנם שורות על חזות שקטה ציבורית פומבית, אבל כשהם יזהו את זה כאיום על ביטחונם או מאומות או הפגנות בירדן, כל הדברים האלה צריכים בהחלט להכניס להערכת מצב של הדרג המדיני. הדרג הצבאי צריך לדאוג לשקט ולסדר, הוא לא יסיק יותר אגב מהשקט ומהרתעה, זה הרבה מאוד, זה הישג, שעוטף עזה יזכה לשקט, ואין הבדל בין עוטף עזה לתל אביב, וכל ישראל תזכה לשקט בניח שנה, שנתיים, שלוש. אני אומר את המספרים האלה כי אני לא יודע לומר כמה כן. זמן, אבל מצד ש... וגם הפגיעה בתווך התת-קרקעי, ויש דברים שיש להם השפעה מצטברת, אבל בראייתם, היעד האסטרטגי, כן יש להם אסטרטגיה, הוא של החמאס, הוא להגיע למידה ושומרון, לערער את הרשות, לנסות להשתלט על יהודה ושומרון, הייתה להם הזדמנות בדמות הבחירות, הבחירות בוטלו, אבל כבר הפתח או מפלגת השלטון התפצלה לארבע מפלגות, מול מנהיגות אחת של החמאס, החמאס בוודאי מסתכלים עליהם בסביבות רצון האיראנים, שהם בהחלט מוכנים גם אותנו בראייה כוללת, כל השיקולים האלה, הם ממילא הביאו להפסקת הפעילות בימים הקרובים.
היית בין השאר בתפקידים שלך גם דובר צהל, ואני רוצה לשאול אותך, האמינות של הצבא אחרי השבוע הזה, פעם אחת תרגיל לתכסיס שעשו מול העיתונות הזרה עם קריצה לעיתונות הישראלית, ופעם שנייה הבניין של סוכנות הידיעות אסושייטד פרס וגם של אל ג'זירה, שלא פגע באף אחד בסופו של דבר, כי שעתיים קודם אמרו להם להתפנות עם דרישה של אסושייטד פרס מהנשיא האמריקאי להעביר ראיות שבאמת היו שם מחבלים, והם טוענים שהם לא מכירים סיפור כזה ועוד לא הובאו ראיות כאלה. כל הדבר הזה לא פוגע בנו בצורה משמעותית ברמה הדיפלומטית? זאת אומרת, למה שיאמינו לנו?
לדבר צהל חייב להיות אמין. מי שלא לומד את זה בדרך הקלה, לומד את זה בדרך הקשה. אין אפשרות לשחק עם זה. לוחמת מודיעין, פחחים, הטעיות, כל הדברים האלה, יש מספיק כלים שיעסקו בזה, לא צריכים את דובר צהל. דובר צהל צריך להיות אמין. לגבי הסברה בישראל, אין. יש מטה הסברה לאומית, הוא ריק. מדיניות הסברה, אין. האחריות ההסברה מפוצלת בין כל מיני משרדים על פי חתכים פוליטיים לא מובנים. משרד החוץ נראה די משותק. מדיניות ההסברה לא ברורה. עכשיו, לגבי המגדל, אני פשוט מתקשה לענות את זה, כי הצבא אומר, דובר צהל אומר, היה מודיעין מדויק. אני לא מכיר אותו אישית, אז אני לא יכול להתייחס. אם היה מודיעין, אז זה שיקול אחד. אם לא היה מודיעין, זה שיקול שני.
אז למה לא מציגים, למה לא מציגים אותו שזה כבר הגיע, זה הגיע לנשיא ארצות הברית? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה.
ובעיקר להציג לאמריקאים. יש לנו ערוצי שיתוף פעולה, אנחנו כמעט בשקיפות, או בשקיפות מודיעינית מוחלטת, ואפשר להציג למודיעין האמריקאי כל דבר.
עמוס גלעד, תודה רבה על הניתוח הזה.
תודה רבה, שלום.
שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
כתבת לא מעט על החברה הערבית, על האתגרים החברתיים והכלכליים שלה, גם עליה וגם על החברה הבדואית, ואנחנו באופן טבעי כדי מרקר התמקדנו יותר בצדדים הכלכליים, בצדדים החברתיים, בצדדים החינוכיים, אבל יש אנשים שבאים ואומרים, בימים אלה של מלחמה, גם אנשים בכירים מתוך הצבא ומתוך המערכת הממשלתית, שבמהותו, לא רוצה לקרוא לזה ויכוח, אבל האימות הזה הוא אימות לאומי, ושבעצם לא משנה מי יודע מה נעשה בכל הרבדים שבהם את ואני ודמרקר מתעסקים ביום יום, ביום הדין הסיפור הוא ערבים מול יהודים, מוסלמים מול יהודים שוב, וזה כמעט לא משנה מה נעשה, תמיד נגיע למצב הזה ברגע שיהיה ניצוץ.
אז ככה, יש לי שתי תשובות. אחד, עצם האמירה הזו מדברת בשם עצמה, כלומר, זה שאנחנו שופטים את האזרחים הערבים כבוגדים, נכון, זה מה שזה אומר, הם בעצם בוגדים, הם באים למרוד במדינת ישראל, גם ממקם אותם במקום הזה של בוגדים, ואז מטבע הדברים הם גם לעולם אינם מתארים ולעולם אינם הופכים לאזרחים שווים. כלומר, בוא קודם כל נסתכל על עצמנו, לא האם האזרחים הערבים לא מוכנים לקבל את מדינת ישראל, האם אנחנו מוכנים בכלל לקבל אותם. והתשובה היא לא ממש. אנחנו רואים את זה גם בחשדנות עכשיו. עכשיו, אני גם מזכירה לכולנו, היינו בסרט הזה, בדיוק אותו סרט. ובדיוק לפני 20 שנה, מהומות אוקטובר 2000. ושלא כמנהגנו, אפילו תחקרנו את האירוע הזה של אירועי אוקטובר 2000, תחקרנו
אותו. ועדת חקירה ממשלתית, אמיתית.
ועדת חקירה ממלכתית, ועדת אור, שעשתה דוח מאוד מעניין, מאוד חשוב, מאוד מעמיק. וכל הפרק הראשון שלה מדבר על תנאי הרקע לפרוץ המהומות. וחד משמעית שם יש בעיות כמובן קשות של זהות, בין השאר על רקע זה שמדינת ישראל מעולם לא קיבלה את אזרחי הערבים כאזרחים שווים, היא תמיד התייחסה עליהם כחשדניים, כאל נחותים, כאל כאלה שהם לא חלק מאיתנו. שמעתי את אורית סטרוק אומרת בטלוויזיה, ברש גלי, מה זאת אומרת? זו מדינה של היהודים, לא של הערבים. אז מה מקומם של הערבים כאן? אז בעיות זהות קשות, וכמובן בעיות חברתיות כלכליות מאוד קשות, שנובעות מזה בין השאר אגב, שמעולם שגרמו לכך שהמיעוט הערבי הוא מיעוט מקופח, מודר, מתוסכל, מוצץ, וכשקורה משהו זה אכן מתפוצץ לנו בפנים, כי מעולם לא פתרנו באותה יסוד הללו.
רגע, אבל מירב, אנחנו מדברים על 2000, אבל מאז היו עוד כמה סבבים, היה צוק איתן ועמוד ענן ועופרת יצוקה.
לא, רגע. זה לא מעניין.
רגע, לקשיב. ובמהלך הסבבים האלה מול עזה, שהיו בעיקרון על כסף קטרי, החברה הערבית הייתה שקטה, החברה הישראלית הייתה שקטה. ואז השאלה היא, מה השתנה בעצם שעכשיו הם כן נגרעו לעניין הזה? האם זה העניין הדתי, הר הבית? האם זה העניין של שנת הקורונה שכנראה הקטה בחברה הערבית לא פחות מאשר בחברה היהודית? חוק הלאום, או העובדה שישראל הפכה את החברה הערבית לחצר אחורית, שהיא לא מסתכלת על האלימות שגואה בתוכה, ועכשיו האלימות הזו מופנית כלפי החברה היהודית?
אז התשובה היא גם וגם וגם. אלף 20 שנה מאז אירועי אוקטובר 2000, כמעט ולא שינינו דבר. כלומר, למרות הדוח המאוד משכיל והמאוד מלומד של ועדת אור, כמעט ולא השתנו מערכות היחסים בינינו ובין האזרחים הערבים. היה שינוי אחד מהותי, וזה החלטה 922 משנת 2015, שבפעם הראשונה מדינת ישראל באה ואמרה, אני אכן מפלה תקציבית את האזרחים הערבים שלי, התחילה להשקיע, השקעה ניכרת, 10 מיליארד שקלים תיאורטית, כנראה בפועל מומשו פחות מחצי מזה, אבל לפחות הייתה א' הכרה באפליה, ובית ניסיון שתתי להתחיל ולהתקדם. אז פה הייתה התקדמות, הייתה התקדמות היחידה. מנגד, היה לנו כמובן את חוק הלאום, מנגד היה לנו כמובן את כל באמת ההחרפה של היחס הימני כלפי האזרחים הערבים. אתה שואל אותי, יש גם איזשהו תגובת נגד לתמיכתו של מעמד ביניים ערבי מצליח, רציני, ראינו את באמת את האנשי הרפואה הערביים במהלך הקורונה, זה גם חלק מהעניין, וכמובן...
כלומר מה, שהעובדה שהתפתח פה מעמד ביניים גבוה ערבי, יצרה פערים בתוך החברה הערבית?
לא, בתוך החברה הישראלית, קנאה של ישראלים.
התנגדות של יהודים שהם באים מחוגי הימין, שזה עורר עצם השתלבות, הניצנים של ההשתלבות, ואני מזכירה לכולנו, זה קרה בדיוק בשבוע שבו אמורה הייתה לרשנה לקום ממשלה עם מפלגות ערביות בתוכה. האם זה מקרי שזה קרה בשבוע הזה? אני בכלל לא בתוכה. עכשיו תוסיף לכל זה כמובן את זה שבסוף למרות 922 לא פתרנו באות היסוד, לא של השילוב של ערבים ולא של הכלכלה שלהם. במיוחד ובמיוחד התעלמנו לגמרי מהבעיות של הנוער הערבי הנושר, אותם חסרי מס. אנחנו כנראה מגיעים לעד 30% מהגברים, הצעירים הערבים, גילאי 18-24, הם מסיימים את התיכון, אם הם מסיימים אותו בכלל, חלקם אגב בנשירה סמויה, לא מחכה להם דבר. אתה יודע, הצעיר היהודי בגיל הזה עושה אחד משני דברים, או מגייס הצבא או הולך לישיבה. אין להם. כלומר, אין להם שום מסגרת שמחכה להם, הם לא יכולים להתקבל ללימודים אקדמיים, אין להם, הם לא יכולים לעבוד כי הם לא יודעים עברית, הם אפילו גרים ביישובים מאוד מרוחקים, אין להם אף מסגרת שיכולה לקחת אותם ולטפל בהם, הם מסתובבים באמת בחסרי מס, ומהר מאוד מדרדרים לפשע, והחברה האלה, העבריינים, שטבחו בחברה הערבית בארבע שנים האחרונות, אנחנו לא כל כך עניין אותנו, אתה יודע, עכשיו עברו מטבוח בחברה הערבית, ופתאום אנחנו מתרגמים את זה כבגידה ותגעת חמישית.
כן.
לא, מרב. זה בעיות פנימיות שמתפתפות לכולם בפנים, ועכשיו אנחנו פתאום מבינים אותה.
כן, מירב, יש לנו איזה נטייה להאשים את הממשלה בכל מחדל וכל אסון פה, ובאמת יש לממשלה אחריות כבדה להרבה מאוד דברים. אני תוהה גם בחברה הערבית וגם בחברה החרדית, האם חלק מהדברים שקורים שם קשורים גם להיעדר מנהיגות מקומית, טובה, איכותית, ראויה?
חד משמעית. תשמע, אני אומרת את זה הרבה שנים. יש טיעון של הגזעה של העוני. אז אני אומרת את זה, תשמעו, בעולם המתקדם, שכבות עניות הן בדרך כלל שכבות שיש להן בעיות. חלקן יש גם הדרה וגם אפליה, אבל זה גם כמובן בעיות פנימיות קשות. תראו, הפשיעה הזו, החוסר מס של באמת שליש מהצעירים ערבים חסרי מס, הם מדרדרים לפשע, זה בוודאי בעיות פנימיות מאוד קשות. אבל מה נעשה עם העובדה? זה נגיד, טוב, הם דפוקים, אז שירקבו עם עצמם, אנחנו ראינו מה הגישה הזאת.
לא, השאלה היא אם בהיעדר מנהיגות ערבית או חרדית טובה, לממשלה יש מספיק כלים כדי לעשות את השינוי.
זה לא אותו קייס. החרדים מנצלים את הכוח הפוליטי שלהם כדי לבצר זכויות יותר רחסניות. אצל הערבים זה הפוך. הם מודרים ומקופחים ואינם מקבלים את הסיוע שהם צריכים לקבל, כי בסוף הבעיה הזו של הנוער הערבי העלים היא לא בעיה של הערבים. היא בעיה שלנו, נבדה, כשאנחנו רואים את זה.
מירב, תראה, העניין הוא שהיחסים באמת עם החברה הערבית ידעו עליות ומורדות, אבל נשאלת כרגע השאלה, המבצע בעזה, אני מניח שהוא יסתיים תוך כמה ימים, אנחנו נמצאים כרגע במצב חדש, שונה לחלוטין מזה שהיינו ערב המבצע בעזה מול החברה הערבית. לי יש חשש מאוד גדול גם מהדרה, גם בשוק העבודה, גם שיהודים לא הלכו לקנות אצל ערבים ולהפך. איך בכל זאת מתמודדים עם זה?
תראה, אז שני דברים. א', מזכירים לעצמנו שלא מדובר בבוגדים, מדובר באזרחים מתוסכלים, מודרים, מנוכרים, שתפקיד שני הצדדים זה לאחוז את הקרע. אנחנו חייבים להשקיע בחברה הזו, אנחנו חייבים גם להתחיל ולקבל אותה. אני רוצה רגע להגיד משפט לא פופולרי. אנחנו חייבים להתחיל להסתכל עצמנו בעיניים ולדבר על נקבה. נקבה הייתה סוג של אסון לאומי. 20% מאזרחי מדינת ישראל הם פליטי הנקבה. הם נשארו כאן, הם הצד שהפסיד במלחמת העצמאות, שללו מהם כמעט את כל רכושם. מדינת ישראל הפקיעה עד כ-90% מהקרקעות של הכפרי, היישובים הערבים שנשארו, ו-60 יישובים ערבים נמחקו לגמרי. זאת אומרת, אנשים נשארו בלי רכוש בכלל, מחקו את היישוב, מקרים בבירם ומקרים מפורסמים, יש עוד 58 כאלה, מחקו את היישובים האלה, אמרו להם, אודו, בלכו, כסברו, לא מעניין אותנו, נשאר אנשים בלי רכוש, בלי קרקע, בלי בתים. מאז ועד היום הוקמו 940 יישובים יהודיים, חלקם הגדול הקרקעות שהופקעו מערבים, 0 יישובים ערבים. אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתעלם מזה שאנחנו, יש לנו באמת מיעוט כאן, שהוא מיעוט שאנחנו מתייחסים אליו כאל בוגד, ושאנחנו מעולם לא הכרנו בקשיים שלו, בכאב שלו, וגם בעוול שעשינו לו. פיוס חייב להתחיל מזה שאנחנו קודם כל נבין, שאין כאן רק צד אחד צודק, יש כאן שני צדדים, אנחנו לכל הפחות יכולים להבין את הכאב של האזרחים הערבים, הפלסטינים הישראלים, כך הם מכנים את עצמם, להבין את הכאב שלהם, להבין את הדואליות שלהם, הם אזרחי מדינת ישראל, הם רוצים את אזרחי מדינת ישראל, ומדינת ישראל לא באמת רוצה אותם ולא מוכנה לקבל אותם. עד שהדבר הבסיסי הזה לא ישתנה, לדעתי הבעיה לא תיפטר. וזה תלוי בנו, הרוב היהודי.
טוב, חשבנו שאנחנו מתמודדים בעיה מידיום או לארג', ואת מדברת על בעיה שהיא אקסטרה, אקסטרה לארג' בעצם, כן. מרב ארלוזורוב, תודה.
תודה.
שלום למור אסיה.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, את מנכ"לית משותפת בקרן חברה שעוסקת ב-VC בשם iAngel, אבל באופן ספציפי אתן... את והשותפה שלך משקיעות כבר די הרבה זמן בתחום הקריפטו, בתחום המטבעות הדיגיטליים, ואנחנו רוצים קצת לדבר איתך על מה שקרה בימים האחרונים במגרש הזה, ועל איש פחות מוכר בשם אילון מאסק, כמובן המנכ"ל והיזם של טסלה, של אקספייס, אבל הוא גם מתבטא הרבה בתחום של המטבעות הקריפטוגרפיים, והוא היה זה שדחף את הביטקוין למעלה כאשר הודיע שטסלה תקבל תשלומים עבור המכוניות החשמליות שלו באמצעות ביטקוין, והנה הוא אומר שהוא לוקח את הדבר הזה חזרה, וכבר הוא לא מוכן לקבל ביטקוין, וזה מפיל את הביטקוין. אז בואי תספרי לנו קודם כל למה, כיצד זה נראה בשווקים בחול.
כן, טוב, אז קודם כל תראה, אילון מאסק הוא באמת דמות ופיגורה ציבורית, מוכרת, איש תעשייה, טכנולוגיה, כבר הרבה, תקופה מאוד ארוכה משתעשע עם כל הנושא הזה של מטבעות קריפטוגרפיים, ולמעשה כן אדבוקט מאוד חזק לתחום, הוא כבר בפברואר למעשה קנה מהנוסטרו של טסלה, סדר גודל של $1.5 מיליארד בביטקוין, והודיע אז, דאז, שאפשר באמת יהיה לקנות טסלה באמצעות המטבע, וזה גרם לעלייה בשווי המטבע. ולאורך התקופה באמת פמפם הודעות על תמיכה בביטקוין ומטבעות נוספים, בין היתר דודג'קוין, כולל הופעת אורח בסאטרדי נייט לייב, שיש כאלה שזכו לראות, זה היה סשן מצחיק. ובאמת שבוע שעבר הוא חזר בו מאותה הצהרה. וכמובן כל זה בכלל לא ממש פורמלי, זה הכל באמצעות ציוצים בטוויטר, שאלה לשיח הציבורי את הנושא שהאם הקריאה של, של ביטקוין, האם היא נעשית בדרכים שהיא יעילה באנרגיה, או האם בעצם לא, ובתור מישהו שהוא חזק בתחום, האם הוא יכול בעצם לתמוך במטבע שקריאתו היא רעה לפלנטה.
כן, אבל מה שאנחנו רואים בתמונה הגדולה זה שאלוהים נתן, העלה את המטבע מ-45 ל-60 ומשהו, ואלוהים לקח, הוא הוריד את המטבע חזרה מהרמות האלה. עכשיו למה שהסתכלתי בסלולר לפני כמה דקות, עוד פעם, פשוט $45,000, זה המון ביחס למה שזה היה לפני שנה ושנתיים, אבל זה כבר כמעט 30% פחות ממה שזה היה לפני 3 שבועות.
כן, ראינו עליות, ירידות, בעצם לכל הודעה כזאת או אחרת, פורמלית או לא פורמלית בטוויטר, עלייה, ירידה, וחוזר חלילה. חשוב לזכור שכמה דברים, כלומר, באופן כללי, השוק הזה הוא שוק מאוד מאוד צעיר עדיין, והוא מלכתחילה שוק שנהנה מתנודתיות רבה. אז על אחת כמה וכמה שפיגורות כמו אילון עושים על זה טוויטים, וקצת משתעשע בכל הסיפור הזה, אז זה באמת גורם לעלייה וירידה שיכולה להיות דרמטית, גם בגלל שפשוט השוק צעיר. יש הרבה אנשים שיש להם יכולת להזיז או לשנות עליות וירידות של מטבעות, גם ראינו את זה בדוג'קוין ומרקט מייקינג של פלטפורמות שונות בשבועיים האלה, שככה יד ביד עם ההודעות של אילון מאסק, הוא גם כן תמך בדוג'קוין.
אבל תגיד, זה לא הופך את הזירה הזאת של הביטקוין, לא רק לזירה תנודתית, אלא לזירה של קרישים, שבה בעצם יכולים לבוא אנשים קטנים כמוני וכמו איתן, לבוא ולהגיד, טוב, בוא נעשה סיבוב על הקריפטו, אבל בעצם זה משחק של כל מיני אילון מאסק כזה, שכל הצרה שלו מעלה ומורידה, או שחקנים גדולים אחרים, והמשקיע הקטן יכול פה ליפול קורבן למניפולציות, או סתם לאיזה גחמות, לאיזה ציוץ קצת מתלהם, שמישהו מצייץ בבוקר.
וכמה זה רציני זה נראה בתנאים האלה?
אני מסכימה איתך שזה אולי לא נראה רציני, אבל יש להם את היכולת להשפיע על כל מניה שמסחרת בנאסדאק. כלומר, יש להם באמת following משמעותי במדיות שונות, ויש להם באמת יכולת להשפיע על כל מיני דברים שקורים בשווקים הסחירים. אני חושבת שבאופן כללי, אפילו שהשוק הזה עבר תהפוכות רבות בשנים האחרונות, באופן אבסולוטי, אנשים שעשו הודל, אנשים שנשארו בפוזיציות, יצאו מרווחים. התעשייה היא כן צעירה, ובסך הכל, הכיוון הוא חיובי. כלומר, אם אנחנו מנסים לנטרל את העליות והתנודתיות היומיומיות, בסך הכל התעשייה הזאת הולכת וגדלה וצומחת ומראה תשואה חיובית לאורך השנים. אז אני חושבת שכאמור, אפשר להגיד רציני או לא רציני, וכולם קצת מנסים להשתעשע עם הנושא, אבל באופן עקרוני, אנחנו חייבים לזכור שיש לאנשים האלה באמת הרבה מאוד יכולות וכוח, להשפיע על דעת קהל.
כן, צריך לזכור שזה לא רק אילון מאסק, גם לצורך העניין שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן לא מזמן אמרה משהו בגנותו של המטבע של הביטקוין, וגם לבנקים מרכזיים אנחנו יודעים שיש להם גם דאגה מההתפתחויות האלה, וגם העובדה שזה יכול להיות מפלצת שתלך ותגדל ותאתגר עוד יותר את הבנקים המרכזיים. אז גם העובדה שהולכים להטיל שם רגולציות היא מסוג הדברים שמי שחושב שהוא ייכנס לעולמות האלה ויעשה סיבוב מהיר, צריך לקחת בחשבון שזה עולם מאוד תנודתי וגם מאוד מסוכן.
זה בהחלט נכון, אבל אתה רואה כבר גם בחודשים ובשנים האחרונות גם רגולציה שנכנסת. רגולציה זה דבר חיובי. זה אומר שסוף סוף מבינים איך הולכים בעצם להתמודד עם האסט קלאס. ויותר מזה, אנחנו רואים שגם הבנקים הגדולים ביותר, המוסדיים, קרנות הפנסיה והרבה גורמים מתוך הנוסטרו שלהם, כלומר מתוך סך הכסף שהם מנהלים בתוך ארגונים כמו טסלה וכדומה, קונים פוזיציות במטבעות האלו. אז לאורך השנים אתה רואה יותר לגיטימציה של המטבע. אם פעם זה היה משהו שהוא היו מעררים עליו או חושבים האם זה אמיתי או לא אמיתי, אין כבר עוררין על הנושא הזה שהאם הוא אמיתי או לא אמיתי, ולהפך מחפשים עוד ועוד דרכים לנצל את היכולות ואת הכלים שהמטבע הזה נותן כדי להשתמש בו בדברים של יום יום, כמו שטסלה ניסו. נתן בעצרות שאפשר יהיה ממש להשתמש בזה בכדי לרכוש מכוניות. זה דבר שהוא יומיומי, דבר שכולנו מכירים.
כן, אבל זה כבר לא קיים, ואין לדעת מה הוא יגיד. הוא עוד מעט יודע שדודג'קוין כן וביטקוין לא, ואתריום כן.
זה גם נכון, כל העצרות האלה מאוד ראשוניות.
ואז כל פעם מישהו ממציא מטבע אחר במקומם, זה אוקיי. אני רוצה לשאול אותך משהו קצת שונה, שאפילו נוגע קצת לישראל. תראה, בשבוע שעבר התפרסם שמנכ״ל בנק הפועלים לשעבר ציון קינן, יחד עם מי שניהל פה חברות ביטוח, אייל לפידות, נכנסים לתחום, בוא נגיד, ניהול נכסי קריפטו וביטקוין. היום אנחנו שומעים שמנכ״ל אחר של בנק הפועלים, צבי זיו, גברת בשם גבי רביד, שניהלה פה גם כן במשך תקופה ארוכה חברות פיננסיות, נכנסים גם הם לתחום הזה. מה זה אומר לך כשכל הפיננסיירים הוותיקים מאוד מלפני 10, 20 ו-30 שנה של שוק ההון הישראלי פתאום מגלים דווקא היום את הביטקוין ונכנסים לתמונה, כאשר עם כל הצניעות והכל קשה לראות אותם כמומחים לטכנולוגיה ולמתמטיקה של הבלוקצ'יין?
תראה, אנחנו בכיוון שלנו, כיוון שאנחנו מנהלות קרן שמתמחה בהשקעות בלוקצ'יין כבר מאז 2017.
יש לך עכשיו מתחרים שהם, את יודע, בני 60 ו-70 מנהלי בנק הפועלים לשעבר. מה זה עושה לך?
אז תראה, קודם כל אני חושבת שיש מלא מקום לשיתוף פעולה, בגלל שאנחנו באמת האנשים שעומדים מאחורי הקלעים ויודעים לבצע את הפעולות, לסחור ולהיכנס להזדמנויות שהן עוברות תהליכים מסודרים אצלנו, כלומר גם כאנשי הון סיכון וגם כאנשי בלוקצ'יין, מנהלים עשרות מיליוני דולרים, וגם עברנו כבר תהליכים של בעצם מיצוב הקרן ברמה הרגולטורית הקשיחה ביותר. ולכן אני לא מופתעת שהיום, כפי שאמרתי בשאלה הקודמת, שכל התחום הזה הופך יותר ויותר לגיטימי ואטרקטיבי, מחפשים הגופים המוסדים השונים שותף כדי להיות מסוגל להציע פוזיציה בתחום הזה של מטבעות דיגיטליים לקהילת הלקוחות שלהם, לקהילת ריטל, כלומר למשקיעים יומיומיים. אני חושבת שהדרך הנכונה ביותר היא לחבור למעשה עם גוף מקצועי. אנחנו דוגמה לכך ולעשות את הדברים באופן כזה שאפשר לבנות מוצר שהוא מותאם גם לפרופיל הסיכון וגם לאיזושהי ראייה אסטרטגית וארוכת טווח.
את אומרת בעצם שצריך פה שיתוף פעולה בין אנשים טכנולוגיים צעירים שמכירים את העולמות האלה, ובין אנשי הממסד הישן, כי מה לעשות, זה הולך להיות כנראה עולם קצת יותר מפוקח רגולטורית, אז טוב שיהיו אנשים שמכירים את העולמות המפוקחים.
בהחלט, בהחלט. ככה אני חושבת שאפשר לבנות דברים גדולים ומשמעותיים ביחד, וגם לא לסכן את המשקיע הבודד שסומך על אותם גופים לעזור לו לקבל החלטות השקעה נבונות.
מור, לסיום, כל פעם שאנחנו שואלים אנשים מהתחום על ביטקוין, אנחנו מסיימים בשאלה, ממליצה לנו לקנות ביטקוין?
כל דבר שאני אומרת חייב להיות למטה, שזה לא investment advice.
ושתשואות העבר לא...
ההיסטוריה מעידה שמי שקנה והחזיק, הוא ברווח. ואנחנו אנשים של אסטרטגיה, אנחנו לא שוחחים ברמה יומיומית, ואנחנו חושבים שהכיוון הוא חיובי, ובהחלט זה נכס ששווה להוסיף ולגוון את התיק החזקות.
תודה מאוד.
להתראות.
תודה לכם, שיהיה אחלה יום.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.